הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. זה עוד לא קרה לנו כאן בפודקאסט. ביקשנו לקיים שיחה לסיכום כהונת נתניהו. גדעון לוי, חיים לוינסון, נווה דרומי וגם דני דיין התייצבו באולפן. חילקנו את השיחה הזאת לחיסונים, ליחסים עם ארצות הברית, ערביי ישראל, כלכלה וגם השיסוי הפנימי בתוך ישראל. ואז הגיע הפיצוץ ודני דיין עזב את האולפן.
למה זה לחוץ, הדלגיטימציה, השמצה הזאת, למה זה טוב?
אפשר לדבר נווה בלי הפרעות.
לא, אתה...
דני, ישלים את המשפט, בבקשה.
אני
עולה. עם השיחה הזאת נתחיל את הפרק, ואז ירדן מיכאלי ועומר בן יעקב, על למה לא תוכלו לראות תמונות מדויקות של ישראל בגוגל מפס, וגם לילך דני ויסמין מרוז על עולמם הסודי של הצמחים. מסתבר שהצמחים שלנו שומעים, סופרים, מחשבים ממוצעים ואפילו מרחלים.
עצם זה שעץ גדל ישר, שיש לו שיווי משקל לצורך העניין, זה דבר ממש 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 לא טריוויאלי.
ועכשיו ננסה לסכם את כהונתו של בנימין נתניהו. החברים שלי ממדור הספורט שיושב לידי בקומה 2 במערכת אמרו שלא צועקים יש לפני הגול, אבל מקסימום אנחנו נגיד שבנימין נתניהו עדיין ראש הממשלה, עדיין אין ממשלת שינוי, אבל זה כן נראה כסוג של סוף. איתנו ארבעה. חיים לוינסון, נווה דרומי, גדעון לוי, וגם דני דיין, לשעבר יושב ראש מועצת ישע, וגם הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז גדעון, נתחיל איתך והחיסונים, ההצלחה הכי גדולה של נתניהו?
קודם כל, אני לא אצעק יש, גם אחרי שזה יהיה, למרות ש...
אתה תהיה מדוכה.
לא, אני לא אהיה מדוכה, אבל אני לא אצעק יש, כי אני יודע גם שצריך לשאול מה יקרה אחריו, ולא רק העיקר להתפטר ממנו בכל מחיר, ולא חשוב מי יבוא.
נדבר גם על זה.
בוודאי. החיסונים הם בלי ספק הישג שאי אפשר לבטל אותו, ומותר להגיד גם מילה טובה בלי להיות מכונה ביביסט. ישראל יצאה מפרשת הקורונה באמת, מה שנקרא in flying colors, בצבעים מעופפים, ואי אפשר שכל הרע במדינה זה בגלל נתניהו, וכשיש משהו טוב, שעל זה אין ויכוח שזה עבר טוב, כשיש משהו טוב, אז זה לא נתניהו, זה קופות חולים, וזה משרד הבריאות, וזה
ברל כצנלסון, בדיוק.
אז או שהכל לקיסר, או ששום דבר לקיסר. אבל אם הכל לקיסר, פרשת החיסונים עשתה אותי להיות גאה להיות ישראלי.
וואו, גדעון לוי, עורך מדור התרבות והספרות, אפשר להתחיל לקרוא לו מהיום.
אני גאה להיות ישראלי מקדמת דנה ומהרבה מאוד סיבות, אבל אני מסכים עם כל מילה שגדעון אמר, העניין שזה של החיסונים, להבדיל מדרך ניהול משבר הקורונה בשנה הראשונה, הייתה באמת הישג היסטורי, ללא שום ספק.
טוב, בגלל שאין התנגדויות, גם נווה וחיים מסכימים, נתקדם הלאה, נגיע לפלסטין.
לא, אני חושבת שגם ניהול המשבר, לפחות בהתחלה, כל עוד זה לא היה פריטטי, היה ניהול טוב. אחרי זה הדברים הסתבכו והפכו להיות פחות זורמים.
בסגר הראשון, את מתכוונת.
כן.
הנה, הגענו לאחת מהרעות החולות של תקופת נתניהו, הכל למצוא תירוצים, רק לא להאשים אותו בכישלון.
אבל לפני שנייה גדעון אמר שלא צריך תמיד, א', לקטלג, אתה לא חייב להגיד מילה טובה, ושישר יקטלגו אותך כביביסט, אתה יכול להעביר ביקורת על נתניהו, אתה יכול לפרגן על נתניהו, ולהיחשב כבעל דעה, שלא קשורה לכותרת תחת הביביזם.
נכון, אני מסכים, אמרתי, אני הסכמתי עם כל מילה שגדעון אמר, ואפילו הסכמתי עם מה שאת עכשיו אמר, רק לא האשמתי את נתניהו, את זה שהאשמת את גנץ, וזה היה מגוחך קצת.
למה?
עזבי, לא, אם לא מובן מאליו, אז זה
לא,
חבל. אז אני רוצה בין שניכם להגיד ש... אף אחד לא ציפה שהקורונה הזאת תיפול עלינו, אף אחד לא יכל לצפות שהקורונה הזאת תיפול עלינו. אני חושב שגם בתחילתה לנתניהו היה יתרון אחד בזה שהוא לקח אותה ברצינות מההתחלה.
הבין שיש פה סיפור בינלאומי מאוד גדול.
מה שמדינאים אחרים בעולם זלזלו ואמרו זה כלום. איזה תעמולה?
איזה תעמולה? גדעון,
אהובי, אהובי. אם אתה יוצא מהפוזיציה, אתה יכול להסתכל על היתרונות ועל החסרונות שבאירוע הזה של הקורונה, ואני חושב שזה מאוד ממחיש את תקופת נתניהו, זה הכל מגולם בתוך הקורונה. כמובן, קודם כל, זה מפעל יחץ אינסופי ומין פולחן אישיות, שאם אתה לא מודה בגדולתו של נתניהו, בזיהוי הקורונה וכולי, אז אתה לא בסדר. עובר בפשוט פחד לקבל החלטות בגלל קבוצות לחץ, וקלה גם ביתרון האישי שלו. אבל אם ניקח את דוגמת הנושא הזיהוי, כן, נתניהו זיהה את זה לפני כולם, מה שורה התחתונה של הזיהוי הזה? סגרו את הטיסות בסין, הקורונה כאן הגיעה מארצות הברית, פחדו לסגור את הטיסות מארצות הברית בלחץ הממשל האמריקאי, מה זה נתן לי, הזיהוי המוקדם של נתניהו?
שקיבלת חיסונים שנייה, לפני
לא,
כולם.
שנייה, לא, אני מדבר על הזיהוי בפברואר כן? שעבר. שנייה, רגע.
לא, על החיסונים פה אין מחלוקת, חיים מסכים.
תכף נגיע לנושא החיסונים. תכף נגיע לנושא החיסונים. נתניהו זיהה, פחד מהאמריקאים, לא סגר את הגבולות. נכנסה לפה הקורונה, התפשטה פה המחלה בהיקפים אדירים. שהיה צורך להכריז על ערים אדומות, הוא פחד מהחרדים. הוא לא עשה את זה. עכשיו, יאמר לי זכותו בנושא הקורונה. אגב, זה מצחיק. איך נולד בכלל הנושא של החיסונים של פייזר? זה מאוד משעשע. הרי משרד הבריאות, הדרג המקצועי סגר את ההסכם עם מודרנה, עוד מהרגע הראשון. אגב, אם כל הזמן מדברים על זיהוי, זיהות מודרנה. מעשה שטן, פייזר הצליחו להגיע לפני מודרנה לחיסון. התחיל איזשהו הרי סנטימט באולפנים של כל מיני אורים מסגבים כאלה. טעינו, נפלנו, הלכנו על מודרנה במקום ללכת על פייזר. ואז נתניהו באמת הסתער על בורלה בחוסר מעצורים. וזה אמר לזכותו, הוא אדם חסר מעצורים שהוא מסמן מטרה.
שילם הרבה כסף, אבל קיבל.
עזוב, אין לו את מרכיב, אין לו את מרכיב הבושה והמבוכה, מרוב שהוא, אני לא יודע אם מותר לומר את המילה הזאת, כי אולי היא מילה פוגנית, ואחרי זה, מרוב שיש לו לקויות ביחסי אנוש, נקרא לזה ככה, אין לו את מרכיב הבושה. ביחס עם אנשים. זה יכול להיות גם מדברים שליליים כמו להתחנף לאיוב קרה, זה יכול להיות גם בדברים חיוביים כמו לרדוף אחרי אלברט בורלה ולשגע אותו עד שהוא לא ישלח את החיסונים. זה יאמר לשבחו. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנה הזאת, איזה תובנה, איזה שיפור היה במדינה כתוצאה מהשנה של הקורונה? האם יש איזשהו שינוי במערכת הבריאות? האם יש שינוי בתהליכי קבלת החלטות? לא, זה הכל סתימת חורים, שעוד פעם יהיה לנו את המשבר הזה, עוד פעם אנחנו נפעל בשיטה הזאת, אם נתניהו יהיה בשלטון, שלהתקשר לאלברט בורלה ונגיד לו, אמא שלך הייתה בשואה בסלוניקי, אז תעזור לבורלה, אז תעזור לנו בחיסונים. אין פה שום דבר שיטתי, זה הכל גחמה אישית של נתניהו, זה הכל פולחן אישיות שלו.
טוב, אנחנו צופים פה בצד השני של היחס לנתניהו.
פרגנתי לו.
לא, אבל תמיד בסוף זה נגמר בפולחן אישיות.
נכון, יש לו פולחן אישיות. אתה היית בן אדם השבוע בערוץ 20?
הצלת אותנו, באמת אני אומר את זה, אני חושב בעניין של הקורונה, זה ברמה של נס כמעט תנכי, והרדיפה שלך מבחינתי היא כמעט מקראית. למה אתה צריך את זה? למה? אתה לא מרגיש פעמים כפיות טובה של העם הזה?
את מכירה מנהיג מדינה אחת בעולם, או אדם אחד בעולם שהיו אומרים לו, איך יש אחריך רדיפה תנכית, היית יכול להרוויח 100 מיליון דולר. ואמר, תקשיבו רבותיי, זה לא יש כסף. אני יש לי זכות לשרת את המדינה שלי ואת האנשים שלי, אבל במקום זה הוא יושב שם וזורח.
אם אתה מחפש את הכרת הטוב בפוליטיקה, תמצא יותר את הכירת הטוב.
כאילו סוף סוף הכירו בזה שכאילו עושה לנו את הטובה הקיומית, ובמקום ללכת לעשות כסף הוא מוכן להנהיג את עדר כפויה הטובה. את מכירה את מנהיג בעולם שאומרים לו שהעם שלך כפוי טובה כלפיך? והוא לא היה מתרעם? איפה את מכירה את טיפוסים כאלה? איך אנשים יכולים לסבור חלופה כזאת?
אני רוצה לענות כי זה נאום מאוד יפה, חיים. אבל בסופו של דבר, אני חושבת באמת שנתניהו, ויש כאלה שרואים בזה חיסרון, ויש כאלה שרואים בזה יתרון, הוא רואה את עצמו כמי שהשליחות היחידה שלו זה מדינת ישראל, וביטחון מדינת ישראל.
כמו שאמר יאיר, לפניו היו פה רק תפוזים.
יאיר?
נתניהו.
אוקיי, זה אני פחות...
פחות מתחברת.
לא, כנראה אתה עוקב יותר ממני. אני לא חושבת שלפניו היו תפוזים, אבל אני חושבת שלבוא ולהקטין אותו לכדי פולחן אישיות, זה גם צמצום שלא משקף את הדמות הפוליטית והמנהיגותית שהוא. זאת אומרת, יש שני קצוות בין, נקרא לזה, הביביזם מימין, והביביזם של הרק לא ביבי. כלומר, אלו שני סוגי ביביזם. האחד רואה בו יכול להיות המנהיג הכל יכול, והשני רואה בו
את הסטן.
המקור לכל האסונות, לכל הרע העולמי והפנים ישראלי.
דבר אחד צריכים להבין, שנתניהו איש עם בעיות מורכבות, פסיכולוגיות ואישיותיות, שלא אנחנו פה ננתח אותם, אבל ברור שיש פה תחושה אמיתית של נרדפות. אני חושב שזה אותנטי, הוא מרגיש שהוא נרדף, הוא מרגיש שכולם לא מפרגנים לו על מה שמגיע לו, הוא זקוק, הוא משווע לאהבה. תראה, אני עבדתי 4 שנים עם שמעון פרס, היו שם סממנים דומים, אבל לא בחומרה הזאת. הוא היה גומר נאום באמת, בזרנוג התחתית, ושואל איך הייתי, כן, שמעון פרס הגדול, אני בן 26, שמעון פרס, איך הייתי, מה איך היית? בסניף המפלגה בזרנוגה, כן? הוא היה זקוק, ואוי ואבוי, אם הייתי אומר לו, שמה, הערב היית קצת פחות טוב מאתמול, כן? האנשים האלה משווים, הם נרקיסיסטים כמובן מועדים, הם משווים לאהבה כל הזמן, וכשהם לא מקבלים אותה, הם מפתחים מרירות ותחושת נרדפות, ואני חושב שאצל נתניהו זה מקרה חריף.
אבל הוא לא מריר.
לא מריר, אצלו זה נרדפות. את רואה אותו, למשל ברעיון בערוץ 20, כמה הוא מרגיש שלא מפרגנים לו, ורק שם זה הבית שלו בערוץ 20.
באמת...
ולכן הוא זקוק גם לחנופה הזאת שאתה מדבר
לא,
עליה.
לא, אבל הוא באמת נרדף. סליחה, דני, א', הוא
באופן
באמת...
באופן חלקי הוא נרדף.
א', הוא באמת נרדף.
את יודעת ש...
ועל זה אתם מסכימים.
כן,
אין מחלוקת.
וגם אני רוצה להגיד שאם הוא היה רוצה להרגיש נאהב בעיניי נתניהו, היה מוסר שטחים כמו אריאל שרון. וזאת נקודה לזכותו, ופה גדעון אולי לא יסכים איתי, אחת הגדולות של נתניהו זה האופן שבו הוא מסמס את הנושא הפלסטיני.
מגיע לזה.
וזה למרות שאם הוא היה רוצה להיות נאהב, הוא היה מוותר על הנושא הפלסטיני לגמרי.
דני, אמרת לנו שהנושא המרכזי שגרם לך לשנות את תפיסתך לגבי נתניהו, זה השיסוי הפנימי בתוך ישראל, וגם הטרמפיזם, זה הנושא הבא שלנו?
זה הגדרה קצת, תראה, אני קודם כל התנתקתי נפשית מהביביסטים. הרבה לפני שהתנתקתי מביבי. זאת אומרת, כשראיתי את התופעות שקורות, זה אפילו קרה לי איזה אירוע פרטי עם איזשהו ציוץ שצייצתי דווקא לשחורים באמריקה.
כשהיית הקונסול?
כשהייתי הקונסול הכללי, למרות מעטתי לצייץ בעברית בדברים שנויים במחלוקת, אבל הרגיזה אותי הנימה הגזענית כלפי השחורים באמריקה שהתלוותה במה שנקרא חוגי הימין. בישראל בזמן ההפגנות
של
ג'ורג' פלויד, כן, בסביבות מאי 2020. ואז הבנתי התגובות שקיבלתי ממה שנהוג לכנות הביביסטים, כולל העיתונאים שבהם, השלישייה של מגל, ריקלין וסגל.
שלושת הטנורים.
כן, בדיוק.
למה זה לחוץ, הדלגיטימציה, השמצה הזאת, למה זה טוב?
אפשר לדבר נווה בלי הפרעות.
לא, אתה...
דני, אשלים את המשפט, בבקשה.
אני הולך. לא, עזבי, לא, לא,
לא, דני, חבל, חבל.
אל תהיה כבר,
לא ניתן לך.
לא הודעתם לי מי יהיה פה. לא, לא. לא הודעתם, אני לא באתי באמת להתבקש,
לא, נו, דני, קדימה. בוא תמשיך.
אויש.
לא, לא, בסדר, זה גם עמדה.
סליחה, הייתם אומרים לי שפה לא הייתי בא לך.
נו, למה, אבל...
כי אני לא אוהב את סגנון הוויכוח שלך. אני לא הנדב העצני. לא, אני לא, זה לא יהיה.
עוד זה תפקידי, ניתן לך.
אני כבר לא במצב רוח להקלטה הזאת, אני מצטער מאוד.
דני, אני אסתום את הפה, כמו שאתם רוצים. אני אסתום את הפה.
דני, אנחנו נעשה זה.
כבר רואה, עכשיו איזה קאנסל קלצ'ר, וזה, עזבו.
טוב,
אני, תכניסו אותה ואני...
טוב, ביי, להתראות. אז אנחנו מחדשים את ההקלטה בלי דני דיין. נווה סיכום שלך.
שמע, אני רואה את זה כחלק מניסיון, אתה יודע, מחוסר יכולת לשמוע דעה אחרת. וזה בעצם סתימת פיות, איך שאני רואה את זה. סתימת פיות. לדני דיין היה הרבה יותר קל לשבת פה, מבלי להעליב את חיים ואת גדעון, ולהתעמת איתם, כי האימות הוא אחר, אבל בעצם...
כי הייתם מאותו מחנה והוא עבר צד.
הוא עבר צד, והאימות כיום במדינה, האימות הפוליטי הוא בתוך הימין. המפץ הגדול הוא בתוך הימין. ואם דני דיין היה יושב פה, והייתה לנו שיחה עליו דווקא על כהונת נתניהו, הייתי שואלת אותו, מה בו עדיין מגדיר אותו כאיש ימין? לא כל, בלי לדבר על ההתיישבות, כי ימין זה תפיסת עולם, זה דרך חיים, זה הדרך שבה אתה מסתכל על תופעות שונות. מה אצל דני דיין עדיין מגדיר אותו כאיש ימין, כשאנחנו רואים את ההסכמים הקואליציונים שמתהווים? הדרך שבה הוא
לא... טוב, לא יכולה להגיד שאין שם רכיבים של ימין גם נגד מערכת
המשפט. יש שם רכיבים של ימין, אבל השאלה היא, איך זה בא לידי ביטוי? האם זה בא לידי ביטוי בהסכם הקואליציוני? התשובה שלי כמובן לא. זאת אומרת, האם יכול להיות שהערך של הימין של דני דיין מסתכם רק בלהעיף את נתניהו? שזה ערך פוליטי, אני מקבלת את זה. יש היום אנשים שהפוליטיקה שלהם זה להעיף את נתניהו, וזה ערך פוליטי לכל דבר.
לגיטימי גם.
האם זה ימני? התשובה שלי היא לא.
טוב, הוא יכול להגיד שזה דווקא לא ימני, אלא יש לזה סיבות אחרות יותר נעלות מביקור של ימין ושמאל, מה שהוא גם אומר.
יכול להיות. אני לתפיסתי, ימין נשען על שלוש רגליים מרכזיות של ריאליזם, ליברליזם, לאומיות. אני תוהה לעצמי מה דעתו של דני דיין ושל אחרים ביחס לשלוש רגליים האלה.
טוב, ריאליזם דווקא יגידו לך אנשים שנתניהו עכשיו הוא או בסוף דרכו, לפחות בנפילה למטה, לפחות זמנית. אז ריאליזם זה להחליף מנהיג ולהמשיך את השלטון. אם נתניהו לא היה שם הליכוד, יכול להיות מפלגת שלטון.
יכול להיות, אבל אני אבוא ואומר להם שאין שום דבר בממשלה הזאת בעיניי, לא בדרך שבה היא נבנית וגם לא במדיניות שלה שהוא ריאליסטי, אפילו השם שלה. ממשלת השינוי והריפוי והאיחוי.
בוא נמשיך לגבי הפלסטינים והסכמי השלום. גדעון, פלסטינים זה הייתה הקפאה עמוקה מתוך האמונה של נתניהו שהסכסוך יחכה ועוד 100 שנה יהיה יותר קל, והסכמי השלום, גם פה אתה מפרגן.
זאת לא הייתה הקפאה, ליאור, זו הייתה הורדה מסדר היום. ונתניהו ב-12 השנים שהיה בשלטון כראש ממשלה, הצליח להוריד את הנושא, או לפחות היה רושם שהוא מצליח להוריד את הנושא כליל מסדר היום בישראל בוודאי, אבל גם מסדר היום העולמי במידה רבה. אלא שלפעמים...
עד המלחמה הזה, האחרונה
בעזה. בדיוק, זה רודף אחרינו. אבל בכל זאת, ההישג הוא הישג מבחינתו, מבחינתי זה שואה, מבחינתו זה הישג, הוא הצליח להסיר את הנושא, הוא לא מעניין איש. אפילו תתבונן עכשיו בהסכמים הקואליציוניים, אין רמז. אתה יודע, אם מישהו היה נוחת מהחלל החיצון, אומר, רגע, סליחה, ומה עם הפיל? מה עם הפיל? עליו אתם בכלל...
הכיבוש.
לא... אתם חושבים שאם לא דברו עליו, הוא ייעלם מעצמו...
טוב, זה כן סוג של כישרון, אגב.
זה סוג של כישרון, רק שהוא מוביל...
לתפיסתו.
לתפיסתו, והוא מוביל כמובן לתוצאה הרת אסון. אבל אי אפשר להגיד שהוא הקפיא, הוא ממש הוריד את זה, לא מעניין איש היום בישראל, בוודאי שלא, וגם יותר ויותר באירופה, אני מוכרח להגיד את זה, תראה, יותר ויותר באירופה.
גדעון, אני חושב שבא... תראה, אני מסכים עם הניתוח שלך בשורה התחתונה, שהנושא מאוד ירד מסדר היום. לנתניהו יש איזו תכונת דחיינות, ומסמוס, בהרבה דברים היא הרסנית, מבחינתו בדבר הזה היא מאוד הצליחה, אבל גם צריך לזכור עוד כמה פקטורים. הסכסוכים האתנו-לאומיים היו מאוד אופנתיים בשנות ה-80 וה-90, על רקע אפרטהייד, הסכסוך בצפון אירלנד וכו'. אתה יודע, צעירים הערבים שרצו להרגיש מוסריים ואופנתיים, הם היו מתעסקים בזה. הרוח העולמית זזה, וזה לא בגלל נתניהו, כי היא פשוט זזה. היום הצעירים עסוקים בנושא אקלים וסביבה, זה הרבה יותר מעניין אותה מאשר עוולות גיאופוליטיות.
טוב, אבל דווקא ג'ורג' פלויד שדני דיין הזכיר קודם, מחזיר קצת את הפלסטינים לסדר היום, לפחות בארצות הברית.
נכון, אבל כאילו יש את ההקבלה פלסטיניאן של, אתה יודע, של matter. הפלסטינים וזה השחורים, אבל... אתה רואה איפה היום השיח העולמי הוא בנושאים מגדריים, הוא בנושא אקלים, הגיבורים של היום זה גרטה טורנברג ולא נלסון מנדלה. ככה זה, העולם זז והוא לא יחזור אחורה. דבר שני גם צריך לומר, גם קשה למכור את הנרטיב הזה שישראל היא מקור הסכסוכים במזרח התיכון, הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה מקור היציבות במזרח התיכוני, לנוכח מה שהלך פה באביב הערבי, וקשה למכור את סיפורי גדעון לוי על העוולות שצהל עושה לפלסטינים, שבטלוויזיה עורפים ראשים בשידור חי על ידי דאז', זה פשוט לא מעניין. ובמובן הזה זה שיחק לו לידיים. תראה, מדינאי גם צריך לדעת לנצל הזדמנויות, ונתניהו ללא ספק, הוא ניצל את זה מהר מאוד, את פרוץ האביב הערבי. וכן, הנושא הפלסטיני הוא נכון להיום, אני חושב שהוא נושא מת, זה אולי גולת הכותרת של ההצלחות בעיניים של נתניהו עצמו, זה גולת הכותרת שלו, כי בנושא השני שנורא היה חשוב לנושא האיראני, לדעתי הוא כישלון מהדהד, אבל אני רוצה שנווה תכעס עליי.
עכשיו, אני מסכימה עם גדעון שזה באמת נושא שנתניהו מסמס אותו. אני כן יכולה לנחם את גדעון ולומר לו שלדעתי זה נושא שיכול בקלות לחזור ולהיות על סדר היום בסיטואציה שמאוד קרובה למה שקורה עכשיו, ברגע שיש נשיא אמריקאי שמאוד רוצה את זה, מאוד רוצה את ההישג הזה.
שאין לנו אחד כזה אגב עכשיו.
נשיא אמריקאי, ביידן?
ממש לא.
כרגע אנחנו לא מספיק מעניינים אותו.
ממש לא, ממש לא. אין לנו אחד כזה.
אבל בשילוב של נשיאים, נקרא לזה דוגמת אובמה, ושל ראש ממשלה שכן רוצה להביא איזשהו הישג, או פרס נובל לשלום, הסיפור הזה יכול לחזור מאוד מהר.
ואני חולק עליי, ביידן יקבל את הפרס נובל לשלום שלו על הגרין ניו דיל. הוא לא יקבל אותו על הסכם השלום עם הפלסטינים. הנושא הזה, בסוף הוא גם פועל לפי מבנה התמריצים הפוליטי הפנימי שלו. הנושא הזה היום, מצד אחד, את רואה גידול אולי של, נגיד, הלובי הפלסטיני בארצות הברית, אולי שלא היה, לא היה כמו בשנות ה-70 וה-80, אבל מצד שני, המסות של האליטות האקדמיות של הצעירים פשוט עבר הלאה. זה צריך, בצער רב, לא מעניין. אפילו בעיתון הארץ, עוד מעט לא... לא רצו את גדעון, לא סתם.
אבל פה צריך להגיד שהפלסטינים גם תורמים את חלקם בנושא נכון? הזה. צריך להגיד את זה, כי...
עשו כל מאמץ כדי שהנושא לא יעלה חזרה לסדר היום.
כי אם הם היו יותר חזקים היום ומאוחדים ונאבקים, אז היה קשה להימלט מהנושא הזה, והוא היה כל פעם מזכיר, הנה אפילו עכשיו... עזה הזכירה את קיומה לפחות לפרק זמן קצר, ובצורה די מרשימה מבחינתם, הם הזכירו, אנחנו פה ולא הולכים לשום מקום. הבעיה היא שגם הפלסטינים מאוד חלשים ומפולגים ונעדרי רוח מאבק, וזה גם מוסיף ליכולת לברוח ולהוריד את הנושא מסדר היום.
נווה, הזכרת את אובמה, זה לא הטעות הכי גדולה של נתניהו, האימור נגד אובמה, הנאום המפורסם גם בבתי הקונגרס האמריקאים, וההתייצבות נגד הנשיא, האימור על טראמפ שאחרי כהונה אחת הלך, ואז ביידן מגיע וצריך לשלם את המחיר.
להפך, זאת ההצלחה הכי גדולה שלו. באמת? לפחות בעיניים ימניות, כן.
מה הכישלון הכי גדול של נתניהו?
הכישלון, כן. אני חושבת שהנושא הכלכלי, הנושא הכלכלי, ואם
אתה... הפערים בחברה, מה את מתכוונת?
לא, אני חושבת שהציבור הימני, נקרא לזה הליברלי, מאוד היה רוצה לראות את נתניהו של 2003, שר האוצר.
אקטיביסט, חותך...
ונתניהו בסופו של דבר הבין שאין לו במפלגה שלו עם מי לעבוד בנושאים האלה.
טוב, היה צריך גם את החרדים?
גם, ושאין לו את הציבור בנושאים האלה, והוא ויתר על זה. לפחות לדעתי, על הסוגיה הכלכלית, הוא ויתר. יכול להיות שאם הוא היה ממשיך לעוד כהונה, הוא כן היה נכנס לזה, כי הוא היה מרגיש מספיק חזק, אבל...
ולמה יחסים עם ארצות הברית זה לא כישלון אחרי
לא,
שגם...
לא, אני מסכימה עם חיים, זה לא... הנושא הכלכלי לא הוקדש לא מספיק, אני גם חושבת שהמחאה של 2011, המחאה החברתית, הוא היה מוכן לוותר על זה כמעט לגמרי, השקיע את כולו בהייטק, הוא גם מדבר על זה בנאום ארבע העוצמות שלו, על החשיבות של ההייטק, וגם, שמע, יש גם סוגיות פנימיות, כמו הנושא של המסתננים בדרום תל אביב, כמו הנושא של הנגב, שאלו נושאים ש... יש שם היעדר משילות שהיא ממש פוגעת בישראל בצורה קשה.
ואם נחזור לארצות הברית, למה בכל זאת כשבתי הנבחרים בארצות הברית, שניהם, גם הסנאט וגם בית הנבחרים, יש שם רוב דמוקרטי, נשיא דמוקרטי, בסוף ישראל תשלם את המחיר?
אני חושבת שישראל דווקא...
אלא אם כן טראמפ יחזור בעוד ארבע שנים.
אני רואה את חיים מתפתל בכיסא, אבל אני חושבת שהנושא של עמידה מול אובמה שיחק לטובת ישראל, זה שטראמפ...
באיזה אופן?
באופן שאלף, לדעתי, ראינו את הביטוי הגדול ביותר שלו בהסכמים מול המדינות הערביות. כי בסופו של דבר, כשאתה משדר עוצמה, אנשים רוצים לקחת חלק בעוצמה הזאת. וכשיש לך אויב משותף כמו איראן, וכשאתה רואה שראש ממשלת ישראל מוכן לעמוד מול הנשיא הנערץ אובמה, למרות כל ההתקפות ולמרות המכשולים ועושה את זה, הם ראו שם שיש להם עם מי לעבוד, שיש עם מי לדבר אחרי שארצות הברית נטשה אותם, ובעיניי ההסכמים, הזרעים שלהם, נשתלו שם. כן, חיים.
הנושא האיראני הוא לא נושא של דעות, הוא נושא עובדתי. נתניהו הפך אותו לאיזה נושא של אתה בעד ביבי, אתה נגד ביבי. העובדות הן שפרויקט הגרעין האיראני הוא הרבה יותר מתקדם מאשר היה ב-30 למרץ 2009 שנתניהו נכנס ללשכתו. זה העובדות. עכשיו התחילו כל התירוצים וכל הפלפולים וכל הסיפורים וכל העוד קדנציה וכל הזה. עכשיו, נתניהו יגיד להגנתו, נכון, אבל אני, אם אני לא הייתי, אז הם כבר היו בפצצה. אז בסדר, אוקיי, אנחנו מכירים את המגלומניה הזאת, אבל בשורה התחתונה, לא הצלחת. הנאום בקונגרס לא הצליח. אז מה יגידו הביביסטים? לא, הנאום בקונגרס החזיק את הלפיד של ההתנגדות להסכם הגרעין עם איראן, שאף אחד אפילו לא יודע מה כתוב בו, אבל לא משנה. מה כתוב בהסכם הגרעין עם איראן? ונעשה זה עוד רמת טריוויה. זה היה רע מזלזלת קצת?
אני, ממך, אני, חיים, אני...
תכף אני אשאר פה לבד.
חיים, תתקדם.
אוקיי, אז טראמפ יצא מהסכם הגרעין, שזה הוצא כזה הישג קוסמי עצום. מה המשמעות של טראמפ יצא מהסכם הגרעין? מה קרה? להפך, באיזשהו מקום זה רק דחף את איראן להתקדם בפרויקט הגרעיני שלה. עכשיו, הייתה איזו תזה שאמרה, או שהאיראנים יגיעו למסקנה שהסנקציות האלה כל כך קשים להם, אז הם יבואו להתחנן להסכם יותר טוב, לא קרה, או שהמשטר יקוס מבפנים, לא קרה. אז מה יגידו לך הביביסטים? לא, זה בגלל שטראמפ הפסיד באמריקה. זה הכל, פשוט זה מפעל של תירוצים ותירוצים. אני לא יודע מה היה אפשר לעשות אחרת, אבל מי שהצדיק את כל הטרלול של כהונתו, בזה שאני אמנע מאיראן נשק גרעיני.
טוב, בינתיים
אין, אגב. אפשר לדבר על זה, אגב, על השאלה הפילוסופית, האם זו באמת מטרה, או שצריך לקבל את זה כמובן מאליו שאין להם נשק גרעיני, ואז יש גם אסטרטגיות אחרות, למשל, אולי שסעודית תפתח נשק גרעיני. אבל לא חשוב. בסוף, במשימת חייו, בתיקון הטעות ההיסטורית של התנועה הציונית שלא הקשיבו לאביו על השואה, הבן אדם לא עמד, וזה פשוט עובדה.
ומחד היחסים עם ארצות הברית, אתה חושב שזה משהו שישראל תשלם עליו במשך שנים?
אני לא יודע, אבל אני יכול לראות...
יש ממשלת שינוי ואז הולכים, זה היה שמתו של נתניהו.
תראה, תסתכל מה קורה עכשיו בארצות הברית. ארצות הברית מנהלת מגעים שהממשלה הישראלית לא אוהבת, והממשלה הישראלית הרבה פעמים לא אוהבת דברים שהממשלה עושה. עם
אותם איראנים.
אז מה עושים? בדרך כלל, עובדים דרך הקונגרס והסנאט, את בטח, כיוון שאתה היית בארצות של נתניהו, אז את מכירה גם העיגולים שלו, שבארצות הברית יש מעגלי השפעה. עכשיו, צ'אק שומר, מנהיג הדמוקרטים בסנאט, הוא כאילו הפרוטוטייפ של האוהב ישראל הקלאסי, אדם יהודי, מבוגר, שההורים שלו עם היסטוריה של שואה, ותמיד היה בעד ישראל, ותמיד כל דבר, האיפקי הקלאסי. נתניהו לא יכול להרים לו טלפון היום, להגיד לו, תעשה טובה, תעזור לי קצת בבית הלבן.
כי הוא לא יענה.
מחוק, לא, כי צ'אק שומר פוליטית לא יכול להרשות לעצמו גם אם הוא בתוך תוכו מאמין בזה, והוא הצביע נגד הסכם הגרעין עם איראן, אבל הוא לא יכול במפלגה דמוקרטית, אם הולך עם נתניהו, הוא פשוט מחוק. עד כדי כך.
אני רוצה להגיד פה משהו הפוך על הפוך על הפוך. כי אני חושב שהיחסים עם ארצות הברית הם משחיתים את ישראל וטובים מדי בצורה מטורפת.
טוב, כי היית רוצה לחץ אמריקאי בנושא השטחים.
נכון, נכון, נכון. זה לא רק זה, אלא שישראל יודעת היום שהיא תקבל את אמריקה, שאמריקה בכיסה הקטן, זאת האמת, אמריקה בכיסנו הקטן, התמיכה היא אוטומטית ועיוורת. נכון שחיים צודק שבמישורים הטקטיים יש לנו בעיה גדולה היום במפלגה הדמוקרטית, הלוואי והייתה לנו יותר בעיה במפלגה הדמוקרטית, כי בינתיים זה רק דיבורים, תשימו לב, זה רק דיבורים, סנט אחד לא נגרע עדיין, וכל עוד סנט אחד לא יגרע, זה לא ממש חשוב.
דברים יכולים להשתנות מאוד מאוד מהר. היום אני רואה את האבנגליסטים, את ה... טוב, זה גם אגב נקודה שצריך לדבר עליה. אגב, מדברים על יחסי ישראל לארצות הברית. זה החלפת העם.
נכון.
פשוט החלפת העם. אנחנו, היהודים האמריקאים, שתמיד הדבר הכי חשוב היה העם, היהודי, פשוט נזרק. היהודים לא חשובים, כי יש את האבנגליסטים. רון דרמר אמר את זה מפורש. נתניהו עושה את זה כמדיניות. אני לא יודע כמה הוא מאמין בזה ברמה האישית. אבל טוב לנו הנוצרי האפוקליפטי מהיהודי הליברלי.
אני רוצה רגע להתייחס...
מה את נהנחת? זה עובדה.
א', אני נהנחת, יש לי צדדים פולניים.
יש איזה בדיחה, אני לא יודע אבל אם היא מתאימה לפוד.
אני חושבת שאני יודעת לאן אתה לוקח את הבדיחה, היא לא מתאימה לפוד.
תספר לנו אחר כך.
אחר כך. אף אחד לא יכול לומר לנו, אף אחד לא יודע, האם בזמן ההסכם עם איראן, איראן לא עשתה מהלכים לטובת קידום הגרעין האיראני. כך שהאמירה שכאילו הגרעין האיראני בהסכם העבודה עליו נעצרה, היא אמירה לא נכונה.
גדעון מנסור אבס, זו הייתה נקודה די מרכזית שגם הזכרת במאמר שלך לסיכום שלטון נתניהו. עצם זה שהוא הצליח לקרב את הערבים ועכשיו הם נכנסו לקואליציה של מתחריו, אבל יכלו להיכנס גם לקואליציה שלו.
לרגע, אבל גם לא לרגע, אני חושד בנתניהו שהוא רצה לקרב את הערבים. לרגע, אבל לא לרגע, אני חושד בו שהוא רואה בהם בני אדם שווים, עם שווה, בכלל ספק אם ככל הישראלים, כמרבית הישראלים, ספק אם הוא בכלל רואה בהם בני אדם.
אבל אינטרס פוליטי זה
אינטרס
פוליטי.
הם היו מכשיר פוליטי, ואגב, היותה מכשיר פוליטי, הוא הכשיר את מה שהשמאל הציוני הפחדני מעולם לא עז לעשות.
זאת אומרת, בלי נתניהו לא הייתה שום ממשלת שינוי.
נכון, הוא פשוט סלל להם את הדרך לפחדנים האלה, אני אומר שוב, שמעולם לא היו מעיזים להתקרב לזועביז, כמו שמנהיג השמאל יאיר לפיד קורא להם.
אחר כך התנצל?
אחר כך התנצל, טוב, זה שזה יצא לו, זה הרי לא פליטת פה, זה הלך מחשבה, אני בספק אם לפיד פגש בחייו פלסטיני אחד. אני מאוד בספק.
עכשיו את מנסור אבס פגש.
טוב, פלסטיני מהשטחים ודאי לא, ואולי מנסור אבס הוא הראשון, ובכן הוא לא הטוב שבהם, מנסור אבס, אני רוצה להגיד ללפיד, זה לא הנציגות המרשימה שיכלה להיות לערבים, זה פוליטיקאי שנון וערמומי כנחש, שמצליח להשיג הישגים וכל הכבוד לו. אבל לא זה מה שיפתור את הבעיה, לא של ערבי ישראל ולא של הפלסטינים.
תשמע, אני אגיד לך משהו, אתה זוכר שהפעם את הקלישאה הזאת, הרי שרק השמאלנים יכולים לעשות מלחמה, ורק הימנים יכולים להביא שלום, אז רק הימנים יכולים להכשיר את הערבים. נתניהו, תמיד שמתואר כזה אסטרטג פוליטי גאון, נכנס פה, פשוט עשה מיסקלקולציה ועשה טעות חייו לדעתי בסיפור הזה של מנסור אבס, אבל צריך גם לזכור, העניין עם מנסור אבס הוא גם בעל הרקע החרדי. אני חושב שבסופו של דבר, בחירת הצד של החרדים, הרי נניח את צורך העניין החרדים היו בתפקיד החרדי הקלאסי, בני גנץ היה מקבל יותר מנדטים, היושב עם החרדים, סוגר את המסקה, היה מקים ממשלה עם ש"ס ויהדות התורה, כמו שהם ישבו בממשלת
רבין, זיכרונו לברכה,
וישבו בממשלת אהוד ברק, והם ישבו בממשלת אולמרט, והם נכנסו להציל את התקציב של ההתנתקות, אתם זוכרים את הדבר הזה ב-2004. ברגע שהם הלכו לגוש ימין, והמפה הפוליטית יצאה פה מאיזון, אז לא הייתה, אם השמאל היה רוצה לחזור לשלטון, לא הייתה ברירה אלא להכשיר את הערבים, וזה, נתניהו נתן לזה את הדחיפה. אבל אנחנו הגענו היום למצב שהוא די מדהים, אני חושב שזה מהלך היסטורי, אני בניגוד לגדעון, אני חושב שמאוד מוקדם לשפוט את ההשלכות שלו, אם הוא אפיזודה שיוזכר בהם הדור 20 שאלות בעוד 30 שנה, או שזה איזה פתח לשינוי דרמטי ביחסים בתוך ישראל, אני לא יודע, זה נראה לי עוד מאוד מוקדם.
נווה אכן טעות חייו של נתניהו?
אני לא חושבת שזה טעות חייו, כמו שהוא לא חישב נכון את המהלכים הפוליטיים האפשריים, גם של המתחרים שלו, שניצלו היטב את המצב ונתנו לאבס הצעות מפליגות לכת. מה שראינו לפני הפרעות שהיו בארץ לפני כמה שבועות, בעיניי, זה הייתה איזושהי פריחה ביחסים בין הימין הישראלי לבין החברה הערבית באמצעות מנסור עבאס, והפרעות האלו בישראל במובן מסוים שברו את תור הזהב הזה.
טוב, עדיין נתניהו בא עם אותן הבטחות אחרי האירועים בערים המעורבות.
נכון, אבל אני רוצה כשנייה לקחת את הסיפור הערבי דווקא למשפט המוכר של הערבים נעים
באוטובוסים לקלפיות.
כן, הערבים נעים באוטובוסים לקלפיות, ופה צריך לעשות הפרדה בין נתניהו הקמפיינר לבין נתניהו האידיאולוג, כי נתניהו הקמפיינר יעשה הכל כדי לנצח, גם לדחוף את המצביעים שלו לקלפיות, ונתניהו האידיאולוג יעביר תוכנית נרחבת להשקעת כספים בחברה הערבית.
מסיים עם נתניהו האופוזיציונר? חיים, מה נראה שם?
אדם שקודם כל ינסה לבצר את שלטונו בתוך הליכוד, ואחרי זה לנסות לבצר את החרדים איתו ולגרור אותם באופוזיציה כמה שיותר.
יש סיכוי לשני הדברים האלה?
אם לנתניהו לא היה תיקים, אני חושב שהוא היה מתפטר, נוסע לאמריקה, יושב עם חבריו המיליונרים בסדרה החמישית. איך קוראים למסעדה הזאת שם שמאוהבים לשבת שם? 7-11 או מה שזה לא יהיה?
7-11 זה לא מסעדה.
לא, לא זה משהו עם 11. יש איזה משהו עם 11 שנתניהו יושב שם ואכל שרימפסים של דון אדלסון המנוח.
לא ב-7-11, אבל.
לא, לא, זה משהו 11.
טוב, זה מה שהוא עשה אגב אחרי הפעם הקודמת שהוא ניסה לעוד ברק.
והיה מדפיס כסף, כמובן מתקמצן עליו וכו', אבל עכשיו יש לו את המשפט. הוא לא יכול לרשות לעצמו לוותר על המעמד הזה שלו, אז הוא יהיה כאן.
גם כי יושב ראש אופוזיציה זה עדיף מאשר
אתה כבר היית בערוץ 20 מתחילת הוא הרי הלוח שם הפול טראמפ. איחוד משפחות מחברון והר חברון, שמתם לב לדבר הזה שהולך לחסל את מדינת ישראל, שזה בהסכם סודי עם רעם, שרק הוא יודע עליו, שזה המקביל של הקרוון של טראמפ, שהולך להיכנס בגדר ולהשמיד אותנו מבפנים. חזרה של תוכנית החלוקה בנגב, זה גם נאמר שם בריאיון בערוץ 20, אז אתה כבר
יש כבר קייס שהוא יוכל לנגן עליו.
תהיה התעמולה הגזענית והעלובה ביותר.
אין סיכוי שהאילמים האלה, הפחדנים האלה בליכוד, לא יריחו חולשה ופתאום משהו יתארגן.
אדלשטיין כבר אמר
שאו. עזוב, עזוב. התעלומה שאני לא מצליח להבין, איך הסמרטוט הזה היה כזה גיבור בברית המועצות? איך בברית המועצות הוא הלך ונלחם למען אידיאולוגיה שלו וישב בכלב?
אפשר לחשוב ששרנסקי הגדול,
ציון וזה וזה וזה.
שרנסקי הגדול גם כן
הגיע ארצה.
נמס פה.
איזה סמרטוט. אני לא מצליח להבין
את טוב, שורד פוליטית הרבה שנים.
אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, אבל אני אגיד לך משהו, אתה מסתכל על זה לא נכון, גדעון. אין שום חשיבות ל-29 אנשים שנמצאים בסביבת נתניהו. כמו טראמפ במובן הזה, הוא שיתר את המבנה הפוליטי. כל עוד נתניהו פופולרי בקרב מצביע ימין, וכרגע אין שום סימני שבירה בדבר הזה, אז כל ה-29 יעמדו דום, שה-29 יזהו שהוא נחלש בתוך הציבור שלו, אתה תשמע זמירות אחרות, זה רק הזמן יגיד.
חיים צודק שעכשיו נתניהו יותר חזק מתמיד.
עכשיו יותר, הוא עדיין פופולרי מאוד.
עכשיו נתניהו עושה פריימריז בליכוד, הוא לוקח בגדול את כולם, לא משנה את מי.
אני לא חושב שגם מישהו ירוץ. יולי לא ירוץ.
לא יודעת. לגבי ההשוואה לטראמפ, צריך לזכור שנתניהו, הרבה לפני שטראמפ היה נשיא, היה מר טלוויזיה בישראל. במובן מסוים הוא פיצח את הרשתות החברתיות במוחו כבר אז. הוא גם הרבה יותר... טראמפ, אי אפשר להשוות בין שני האנשים האלה, בטקסטים, בעומק האידיאולוגי, בהיכרות עם ההיסטוריה, ולכן ההשוואה לנתניהו פה בין, היא שגויה. נתניהו ילך לאופוזיציה. הוא יהיה אופוזיציונר בועט. הוא יחכה לזמן שבו הוא יוכל לחזור למערכה הפוליטית, וזהו.
ובבחירות הבאות את רואה אותו חוזר כראש ממשלה?
תלוי מה היה, מה בדיוק יהיו החסמים או לא, אבל מבחינתו כן.
בואו נסכם את השיחה הזאת בכך שהנבואות על כך שנתניהו הוא יהיה פוטנוט, הערת שוליים בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני חושב שהנבואות האלה כבר התבדו. דבר אחד הוא לא יהיה, הוא לא יהיה הערת שוליים.
בנקודה הזאת נסיים, גדעון לוי, נווה דרומי וחיים לוינסון, תודה.
תודה, תודה.
תודה.
פרסומת אחת ואז על רכילות בין עצים וגם על למה בגוגל מפס אנחנו לא מצליחים לראות כל כך מקרוב.
חיישן במקום וינקר וצופר, אלגוריתם במקום הגורם האנושי, רובוט במקום נהג. לפי התחזיות זה עומד להיות העשור של הרכב האוטונומי. מתי זה יקרה? במה זה עוד תלוי? מה זה יעשה לתאונות, לפקקים? מי יישא באחריות במקרה של אסון? האם התשתיות שלנו בכלל ארוחות? שלא לדבר על הרגולציה. מכונית ללא נהג בדרך לכאן, והיא מעלה לא מעט שאלות. טכנולוגיות, אתיות, חברתיות. על חלקן ננסה לענות בעזרת פרופסור צבי שילר, ראש המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה באוניברסיטת אריאל, ועדי פנחס, מנכ"ל סטארט-אפ האוטוטק, ברודמן 17. מחכים לכם עם חגורות בטיחות בפודקאסט החדשנים של דה מרקר לייבלס, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
Satellite's gone up to the sky. אם תעשו עכשיו זום אין בתוך אפליקציית גוגל מפס או כל אפליקציה אחרת שיש לכם, תנסו להגיע לקריה בתל אביב או למכון הביולוגי או לכל מקום אחר בישראל, לא ממש תוכלו להגיע לשם, אבל אנחנו פה עם שניים שבדיוק יסבירו לנו את התופעה הזאת ואיך זה קשור למלחמה בעזה גם. עומר בן יעקב, ירדן מיכאלי, שלום.
שלום ליאור.
שלום ליאור.
אז אתם יצאתם לחקור למה אי אפשר לעשות זום אין על המפות בישראל, אז למה?
בגדול אין הסבר כוח נקי כרגע, כי היה חוק אמריקאי שנקרא קיילמן-ביגמן אמנדמנט, כן, והוא בעצם מנע, זה היה חוק שחל רק על ישראל, והוא בעצם אסר על צילומי לוויין באיכות גבוהה. החוק הזה נגמר לפני שנה.
אז בוא נסביר, יש לוויינים שכל הזמן עוברים בשמיים, מצלמים גם את ישראל וגם מקומות אחרים. האיכות שזה מאוד מאוד גבוהה, תמיד אמרו שאפשר למצוא שם ממש ברמה של לוחית רישוי של רכב שעובר ברחוב. בישראל אי אפשר.
כדי להבין את החוק הזה, אנחנו צריכים רגע לעשות קפיצה אחורה לשנות ה-90. תחום הלוויינות המסחרית מתחיל להתפתח באותה תקופה. יש חברות שמוכרות לוויינים שיש להם ממש יכולות ביון, ובמקביל ממשל קלינטון, סיביל קלינטון בזמנו, קידם ותמך באג'נדה שתומכת בשמיים פתוחים.
שקיפות.
הם האמינו בזה שמדינות צריכות לפקח אחת על השנייה, להסתכל אחת על השנייה. הם גם היו עסוקים בלהסיר את הסיווג מתצלומי לוויין שה-CIA צילם לאורך השנים. היה רגע מסוים בשנות ה-90 שבו הממשל הסיר את הסיווג מעל 800 אלף תצלומים. זמן קצר לאחר מכן, לא הרבה, הופיע על שער ידיעות אחרונות בשנת 96, תצלום של הכור בדימונה, מרוח בענק, אנחנו
בעלה,
הלכנו...
בעלה, בעלה בישראל, צילומים איזה... באיכות גבוהה של הכור.
אנחנו... זאת שאפשר לראות את הכור ולדעת לאיפה לשלוח את הטיל לטענת ישראל, אם מדינת אויב רוצה לשלוח...
ברמה עקרונית. אפשר לראות, אנחנו הלכנו לקרוא את הכתבה כדי לראות מה דווח בזמנו, הם גם הדגישו שניתן לקנות את התצלומים האלו ב$8 לאחד. ככה להוריד, הכתב של ידיעות תרח לרכוש אחד.
טוב, הכור אגב לא זז, מאז הוא נמצא באותו מקום, עדיין הצילום ב$8 עדיין רלוונטי.
נכון. ישראל כמובן לא אהבה את כל הדברים האלו. היה מין רצף אירועים שבו איחוד האמירויות רצו לקנות לוויין ביון, וישראל ניסתה לעצור את המהלך הזה. סעודיה וחברת לוויינות אמריקאית גם ניסו להיכנס לזה סדר, וישראל ניסתה לעצור את המהלך הזה. הדבר הזה זה מין סוג של מתיחות שהלכה והתגברה לאורך כמה שנים. ישראל הפעילה לובי. עד שבשנת 97, כן, אם 97. אני חושב שנת 97, mm-hmm. שני סנטורים אמריקאים הציגו תיקון לאחד מחוקי הביטחון הלאומי בארצות הברית, שזה התיקון הזה שמונע פרסום תצלומים ברזולוציה גבוהה של ישראל.
רק ישראל, זאת אומרת, כל מדינה אחרת אפשר לצלם?
חשוב להדגיש פה שבאותה תקופה, ארצות הברית היא כמו מונופול על תחום הלוויינות. אולי אנחנו מדברים פה רק, החוק
הסינים תקף. עכשיו קצת נכנסו לתמונה.
נכון, אבל החוק היה תקף רק לחברות אמריקאיות. בפועל מדובר בלמעשה צנזורה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, כי פשוט לא היו חברות אחרות בעסק.
זאת, בוא נסביר, את הפנטגון אפשר לצלם ואת הקריאה בתל אביב אי אפשר.
אני אתן לך דוגמה, כשעבדנו על הטקסט הזה, אנחנו יצאנו לסיור וירטואלי בגוגל ארת, ככה בשביל הכיף שלנו, אז התחלנו לנסות. הפנטגון, אתה יכול לספור את הפסים במעבר החצייה למטה, ואם אתה מתלבט איפה להכנות את הרכב,
בדיוק. אתה יכול לראות מקומות חנייה פנויים, ברמה שאתה יכול ללכת לאריה 51, אתה יכול להסתובב איפה שאתה רוצה ברזולוציות. היינו ברייכסטאג, היינו בפיונגיאנג, היינו בשדות נפט של הרמקו בערב הסעודית.
וזה החביב עליי, במטה של ה-GRU, למי שלא יודע, זה המודיעין הצבאי של רוסיה במוסקבה. אתה יכול לראות שם, הבניין שלהם פנטסטי, אתה רואה אותו ברזולוציה גבוהה, אם אתה רוצה לטייל.
יופי של אדריכלות.
ממש נהדר, אני ממליץ.
הרמיטאז'.
ואם ננסה לעשות אותו דבר בקריה בתל אביב, לא רואים כלום.
בדיוק. אז fast forward 20 שנה. החוק הזה חוקק ב-97, 20 שנה אחר כך, פג החוק. לא משנה כרגע הרקע לדבר הזה.
עודכן.
ומיולי 2020 יש מותר לצלם באיכות גבוהה. דרך אגב, למה? כי יש פעם ראשונה, בשנים האחרונות, חברות לוויין אירופאיות, והחוק האמריקאי הזה לא מעניין אותם.
יש גם חברות פרטיות, אגב, שהן יכולות לעשות מזה מתפרנסות.
לא, הכוונה היא לחברות פרטיות, אבל חברות פרטיות אירופאיות כבר ככה מספקות צילומי לוויין לגוגל ולאפל ולידו.
אותו ארגון טרור שרוצה לקנות משהו, יש לו ספק אחר.
בדיוק. ובעצם נוצר מצב שבו החוק הזה היה חסר משמעות, ולכן התיקון לחוק הזה הותקן, ומיולי 2020 ניתן לצלם באיכות גבוהה. אממה, כפי שירדן הסביר, מי שהולך היום, עזוב קריה, לך לכיכר רבין, לך לדיזינגוף סנטר, לך לגן העיר, זה נראה באיכות, באמת, זאת אומרת, אי אפשר להסביר כמה זה רע, בקושי רואים את האוטליין, זאת אומרת, מי שלא מזהה את המבנה של כיכר רבין, יגיד מה אני רואה פה, זה ריבוע מפוקסל.
אבל למה זה כל כך נורא? נגיד, תגיד ישראל שבמלחמה בעזה בדיוק בהקשר הזה, החמאס לא ידע לאן לכוון את הטילים, אם היה לו את זה זמין, אז החמאסניק יכול היה לשבת על גוגל ארף ולכוון לשם את הטיל.
אז א' כל אני חושב שהעמדה שהבאת עכשיו היא מדברת לעמדה של מערכת הביטחון הישראלית. מערכת הביטחון הישראלית אומרת, למה לנו? למה? איזה אינטרס יש שיהיה את זה באיכות גבוהה? איזה חוקרת מה-NSS ומירנד אמרה לי, ממש במילים האלה, אמרה, זה ב-DNA של מדינת ישראל שלא יצלמו אותה באיכות טובה. כן? עכשיו, באמת עולה השאלה, למה? כי היום, בשביל חמאס, הם לא צריכים את הדבר הזה. זאת אומרת, ההבדל ברזולוציות בין לראות את הלוחית רישוי שלך ללא לוחית רישוי שלך, הוא לא רזולוציה שרלוונטית ברמת כיוון טילים. חמאס לא משתמשים בגוגל ארץ בשביל לעשות חיסול ממוקד על נגיד אביב כוכבי ואתה יכול לאתר אותו. זה לא רזולוציות שהן רלוונטיות בכלל, רק בשביל לסבר את האוזן, זה ההבדל בין לראות, נקרא לזה קו מתאר של אוטו, לבין לזהות בן אדם. לא בפנים שלו, אבל לזהות נגיד אאוטליין של בן אדם, אם לא טיפה יותר. משום מה הדבר הזה כרגע לא קורה. אז בוא נעשה fast forward מהרגע הזה שידיעות אחרונות מפרסמים ביוני 96 את תמונות של דימונה. אחרי יולי 2020, כן, בעצם AP הולכים לפלנט לבס. פלנט לבס זה אחד מהספקיות לתמונות לוויין באיכות גבוהה. ומה הם קונים? תמונות של דימונה. והם מפרסמים ידיעה חדשותית שהיא במונחים של הממסד הביטחוני ישראל מזעזעת, אבל היא לא מזעזעת בתוכן שלה, עושים שיפוצים בדימונה.
זאת זה אותו תחקיר שפורסם גם אצלנו, שליד הכור בונים עוד איזה משהו, עושים איזה משהו
לכורה.
שאנחנו לא יכולים להגיד.
לכורה ליאור, לפי דיווחים זרים.
אבל אז, רואים את זה בצילומי
הלוויין. לכורה, לכורה, כן, סתם, בדיוק, לגמרי. ומה שמעניין שם באותו רגע זה שבעצם יש כותרת שקשורה לדימונה שמיוחסת לא לבחיר, לא למקור, אלא לתמונה. והם פשוט אומרים, אנחנו רואים שמרחיבים את דימונה. ואני חושב שזה מסמל את, את המתח שם, או מה שמפחיד את הממסד הישראלי.
ירדן, מה אנחנו בעצם מפספסים פה? אז בסדר, אז אין צילומים של כיכר רבין. אז אין.
תראה, צריך להבין שהתמונות לוויין האלו משמשות בהרבה תחומים. אנחנו כרגע מדברים על הצד הביטחוני של זה, שמשמשות כדי לעקוב אחרי מקומות שאין עליהם גישה, ושיש בהם הפרות זכויות אדם מסוגים שונים. אם אנחנו מדברים על אוקראינה וסוריה ותימן, ויש מומחים שזה ממש תחום העיסוק שלהם.
זה המקצוע שלהם להסתכל בתמונות לוויין ולראות אם הקימו איזה מחנה ריכוז בסין.
זהו לדוגמה חשיפה משמעותית שהייתה לפני כמה שנים. תמונות לוויין שימשו כדי, יש את המאמץ הסיני נגד המוסלמים בשטחה, הם הקימו את המחנות האלו, איש לא יכל להגיע לשם, לא יכלו להסתכל על זה, תמונות לוויין הן מה שאפשר לפצח את העניין הזה.
אז בהנחה שאין מחנה ריכוז בכיכר רבין, מה אנחנו מפספסים?
אז תראו, זה תקף לעוד שורה של אנשים מתחומים שונים. הביטחונים משבש פה את החיים של אנשי האקדמיה, של חוקרים, של אנשים שמתעסקים בסביבה, של אנשים שמתעסקים בתכנון עירוני. אני אתן רגע אנקדוטה לגבי מי האנשים שבכלל הלכו להילחם בממשל האמריקאי כדי לשכנע אותם לשפר את
לא ארגוני שמאל.
אנחנו מדברים פה על שני ארכיאולוגים מאוקספורד. זה אלו האנשים שאמרו, רגע, ישראל היא מרכז עולמי מבחינת הארכיאולוגיה שקיימת בו, אנחנו רוצים לראות מה קורה שם.
רוצים לראות את מצדה יותר טוב.
זה לא הגיוני עבורנו שהמידע הזה לא נגיש, שאי אפשר להתעסק בו. והם הלכו והם התווכחו, הם פרסמו מאמר בכתב עת שנקרא Space Policy, ואמרו, בבקשה, תראו, הדרום קוריאנים פה והצרפתים וכן הלאה, הם מוכרים את עצמי הלוויין הרלוונטיים, ובואו בבקשה, תשחררו לנו את זה. וככה, מתוך המאמץ הארכיאולוגי הזה, אז נוצר הסיפור הזה של AP שאנחנו מדברים עליו. ואנחנו קיבלנו עכשיו דוגמה בעקבות פרסום הכתבה הזו, מאדם שסיפר לנו שהוא במשך שנים עקב אחר אלונים בישראל.
אין דוגמה יותר פחות ביטחוניסטית מהדבר הזה, הוא עוקב אחרי ייעור, תהליכי יער.
זה מה שמעניין אותו, הוא פנה למשרד רוהם, כפי שהוא סיפר לנו, מטרה שיאפשרו לו לקבל תצלומים באיכות טובה יותר.
הוא רוצה לראות את העצים מהאוויר.
הוא רוצה לעשות מעקב אחרי אזרחי, אחרי תחום של הייעור בישראל. ואני חושב שהדוגמה הזאת היא נורא עשירה, כי המילה פה, המפתח פה, היא מעקב אזרחי. יש המון תחומים, יש תחום נורא עשיר בעולם שנקרא OSINT, Open Source Intelligence, כן? שאנשים משלל סוגים עושים מחקרים. דוגמה אחת זה באמת ייעור ועצים. דוגמה אחרת יכול להיות, כן, גם מעקב אחרי אזרחי, אחרי בניית התנחלויות. אבל הנקודה היא שברוב העולם, וזה גם חשוב להבין, זה באמת ברוב העולם יש קהילות של אנשים שהם passionate לגבי הדבר הזה, והם עובדים זה, וזה דופק אותם, וזה יכול להיות ארכיאולוגים חובבים, וזה יכול להיות בן אדם שכל מה שחשוב לו זה עצים במדינת ישראל.
עומר ממש נוגע בנקודה פה, זה עניין של גישה. כלומר, זה שאנשים פרטיים רוצים להתעסק בדברים. אנחנו נמצאים בעידן שבו כביכול יש דמוקרטיזציה של מידע, שזה נכון לחלקים מסוימים, לחלקים אחרים מהחיים שלנו זה לא תקף לגביהם. עכשיו, מאז שהתקנו את החוק הזה, אז חברות לוויין פרטיות אכן מצלמות את ישראל. אכן, אם יש לך הרבה כסף ואתה במקרה ארגון ביון, למשל, אז אתה אכן יכול לקנות את התצלומים האלו.
זאת אומרת, צפון קוריאה מקבלת את זה כמו
ש... מי שאם אתה ארגון, הם מעדיפים, למעשה מומחה אחד שאנחנו שוחחנו איתו, הסביר לנו, החברות הלוויין האלו, לא מעניין אותן האדם הפרטי, ולא מעניין אותן עכשיו להתחיל לענות למיילים של ליאור קודנר או ירדן מיכאלי.
כי לנו אין הרבה כסף לשלם להם לארגון ביון או לחברה פרטית יש.
אתה גם תקנה תצלום אחד, מה אתה תעשה? הם רוצים לעבוד עכשיו עם זרוע הביטחון של מדינה XYZ וכן הלאה, כן? ואיתם יעבדו. עכשיו, מה קורה לגבי כל האנשים שיש את כל התחומים האלו שהם רוצים להתעסק בהם? אין להם גישה למידע הזה. לכן, בעצם אנחנו נמצאים פה באיזו נקודה שיש איזה מתח. כלומר, אין מניעה משפטית לעדכן את איכות התצלומים בפלטפורמות הפתוחות, שאנחנו מדברים פה על גוגל, שהיא הפלטפורמה הכי משמעותית והכי מהירה ונגישה לכל עולם.
חינמית אבל... כמובן נזכיר.
זו הנקודה, כן, אנחנו מדברים פה על החינמיות, ויש חברות נוספות, אף אחת מהן לא עדכנה את זה. כלומר, אם אני בתור אזרח פרטי רוצה לנהל את המחקר על התכנון העירוני בשכונה שלי, או אם אני רוצה לחזור רגע לסיפור של עצי אלון, אני לא יכול לעשות את זה.
אז אותם עצי אלון, האיש הזה לא יכול לקחת רחפן ולהטיס אותו? הרי אבל... זה בכלל לא מפוק. כך.
אבל זה מה שמעניין בסיפור הזה, שבסופו של דבר יש כאילו איזה נרטיב ביטחוני, לכאורה אסור בגלל הביטחון, אבל בפועל זה כבר כל כך לא נכון שיש עולה תחושה בעצם, עולה השאלה למה גוגל ואפל לא מעדכנות. הם קונות, אנשים לא יודעים את זה, אבל הם קונות את התמונות לוויין האלה, גוגל מאפ שלך.
מאותן חברות שדיברנו עליהן קודם.
בדיוק, ואז הם עושים להם דאונגרדינג לאיכות. עכשיו, הם עשו את זה בזמנו.
אני מתקן, זה לא עניין של דאונגרדינג, זה לא תשטוש מכוון.
נכון, נכון, נכון.
הן פשוט לא מעדכנות למה שקיים באיכות גבוהה יותר.
בדיוק. ולמרות שאנחנו יודעים שחברות כמו Planet Labs ומקסר כבר מייצרות את התמונות האלה, כשאתה הולך לגוגל ואתה רואה שהצילום לוויין של כיכר רבין הוא של מקסר, הוא עדיין באיכות פחותה. ועולה השאלה למה הן לא מעדכנות. עכשיו, יכול להיות שיש פה הסבר, נקרא לזה פוליטי, ויכול להיות שיש פה הסבר עסקי, שזה עוד לא משתלם. אבל אני מרגיש שזאת השאלה שצריך לשאול כרגע. לא השאלה היא למה היה אסור, אלא למה זה עוד לא קרה.
טוב, גם הן מפחדות מאותו ממסד ביטחוני ישראלי, הן פעילות בארץ, החברות האלה. אולי מפחדות מאיזה סנקציה שלי עליהן.
זה קצת, זה טיעון קצת מגוחך בשביל העניין הזה. מה זאת אומרת? במי בדיוק פוגע עכשיו עדכון של שטחים פתוחים בנגב?
בדיוק.
יש פה אזורים ש... זה ברמת האבסורד.
לא, אבל אותם מנהלים בגוגל חוששים שישראל תתאים להם איזה סנקציות.
המידע נגיש. המידע נגיש עבור האנשים שיש להם אינטרסים וכן הלאה. הגוף המרכזי, נשים את זה ככה, שהמידע חסום בפניו, זה הציבור האזרחי הרחב.
ורק אני אגיד עוד באמת בשורה אחת קטנה, אני חושב שיש מקום לקונספירטיביות, אני המקום הקונספירטיבי פה זה לא שיש, לא, אני חושב ש... לא, יש, אני חושב שחשוב להגיד זה, אני לא חושב שמדינת ישראל חוששת מההשלכות הביטחוניות, במקרה הכי גרוע, שולטים באובדן היכולת של מדינת ישראל לשלוט על המידע שיוצא ממנה, כי יהיה פה אובדן של הבלעדיות של מדינת ישראל על הצילומים שלה, וזה הדבר המשמעותי פה.
טוב, לא ראינו בסוף תקור בדימונה, אבל אנחנו פה בהקלטה, אז מי שרוצה שינסה לחפש. עומר בן יעקב, ירדן מיכאלי, תודה.
תודה ליאור.
תודה לכם.
הם שומעים, זוכרים, מרחלים ואפילו מחשבים ממוצע. מבט לעולמם הנסתר של הצמחים, זו כתבה של נטע החיטוב במוסף הארץ. איתנו שתיים כדי לדבר על הנושא הזה, פרופסור לילך עדני ודוקטור יסמין מרוז, בית הספר למדעי הצמח והבטחת המזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
כשהייתי כתב מדע לפני זה עשור בעיתון הארץ, פרסמנו בעמוד הראשון על זה שדגים חשים כאב, וזה היה פה סיפור מטורף, כי אנשים לפני זה חשבו שכשאוכלים את הדג הוא לא מרגיש שום דבר, ופה פתאום הגענו כבר לצומח וגם הצמח, עוד שנייה נגיד שיש לו רגשות?
לגבי רגשות אנחנו לא יודעים, אבל צמחים הם יצורים חיים שצריכים להסתדר עם הסביבה שלהם. אם הסביבה לא נוחה להם, הם לא יכולים ללכת למקום אחר, ולכן הם צריכים להגיב לסביבה כמיטב יכולתם במקום שבו הם נמצאים.
ומה המחקר שלך מוכיח איך הם מתאים את עצמם לסביבה?
המחקר שלנו מראה על אופן אחד שבו צמחים חשים את סביבתם, וזה שמיעה. לכאורה יש בעולם הרבה מאוד קולות שהם רלוונטיים לצמחים. למשל חרקים משמיעים קולות כל הזמן, גם כשהם מתכוונים וגם כשהם לא מתכוונים.
זאת אומרת, יש איזה בזזז והצמח קולט את זה, והוא יודע לכוונן את עצמו לחרק שמגיע.
מסתמן שכן. רביעתו של הצמח תלויה בזה שהוא יצליח להשיג מאביק, ושהמאביק גם ילך לצמח דומה אחר כך, כלומר שיגיע לבקר אותו מאביק וגם יזכה לגמול טוב. כאשר יש זמזום, יש בכך אינפורמציה מסוימת. אני מתכוונת, צמח שיצליח להציע גמול טוב יותר, כאשר יש מאביק בסביבה, עשויים להיות לו יותר צאצאים.
יאביקו אותו ולא צמח אחר.
יאביקו אותו וגם ילכו אחר כך לצמח דומה. ואנחנו ראינו שזה באמת מה שקורה. הצמח נחשף לזמזום, במקרה הזה להקלטה של דבורה, הוא מגיב על ידי ייצור של צוף מתוק יותר, מאשר במצב שבו הוא היה נחשף לשקט.
ואנחנו יודעים איך הפרח הזה יודע לשמוע? זאת אומרת, אין אוזניים.
אז עשינו עוד חלק קטן בניסוי, שבו בדקנו האם הפרח יכול לשמש... אולי לא כאוזן שלמה, אבל כאפרקסת החיצונית של הצמח. כלומר, אם משמיעים לפרח קולות, אפשר למדוד רטטים זעירים של עלי הכותרת, ורואים שכאשר משמיעים צלילים של דבורה, הוא רוטט באופן מתואם לצליל. משמיעים לו צליל של הטלף, לא מגיב.
יסמין, המחקר שלך הוא מתחום אחר, הוא בכלל על זה שהצמחים יודעים לספור. ואפילו לחשב ממוצע, שפה אצלנו בחדר כל מיני אנשים לא יודעים לחשב ממוצע, הולכים לאקסל בשביל זה, אז הצמחים יודעים לעשות את זה יותר טוב מאיתנו.
אנחנו מסתכלים על צמח בתור מערכת input-output. Okay? זאת אומרת, יש לנו מערכת סנסורית או מערכת של חיישנים, לכל מיני חיישנים, מקבלים אינפורמציה מעולם החיצוני, מאבדים את האינפורמציה הזאת, ואז בסוף יש פלט בעצם שבא לידי ביטוי, לידי תנועה. כי צמחים באמת מגיבים, נגיד, לאור או לגרביטציה, על ידי זה שהם גדלים לכיוון האור, לצורך העניין. זה פוטוטרופיזם. כשאנחנו משתמשים בתכונה הזאת ומסתכלים, סתם דוגמה, אני נותנת פולס של אור במשך דקה, אוקיי, בעוצמה מסוימת, ואני מודדת את הזווית המקסימלית של הצמח. רושמת את זה בצד. עכשיו אני שמה פולס של שתי דקות, ואני רואה שלצורך העניין הזווית המקסימלית היא כפול, אוקיי? עכשיו מה שקורה זה שאם אני לוקחת פולס של דקה, מחכה קצת זמן של חושך, ואז עוד פעם פולס של דקה, הצמח מגיב כאילו שזה שתי דקות רצופות, הוא לא רואה בכלל את ההבדל. מה קורה כאן בעצם? שבתוך חלון זמן מסוים, לא אכפת לו מפולסים בודדים של אור, אלא עושה ממוצע של כל הגירויים שהוא מקבל, ומגיב לממוצע הזה.
איך הוא יודע לעשות ממוצע?
זה אנחנו לא יודעים. שאלת מיליון דולר, זה השלב הבא. חשוב אולי להגיד למה חשוב לצמח שתהיה לו כזאת תכונה. תחשוב שאתה ביער ויש צליות עם העצים ויש רוח וכל זה משתנה. אז אם אני אתחיל להגיב לכל פיפס של אור, אני בזבז מלא מלא אנרגיה ובסוף אני לא בהכרח אגיע למקום שיש באופן ממוצע הרבה אור. אז אני רוצה לוודא שאני גדלה לכיוון שבאופן ממוצע יש לי אור. אז מהבחינה הזאת זה מאוד חשוב.
מבחינת היכולות של הצמחים, אם בעבר דיברנו, לא יודע, היה את המשחק חי צומח דומם, אז חי אנחנו יודעים, לא יודע, בני אדם חיות. צמחים חשבנו שזה משהו יפה ששמים בבית או נותנים, עושים פוטוסינתזה. דומם זה האבן בצד. נגיד, בין הצמחים לבין החיות, זה לא מתחיל קצת להתערבב?
אני חושבת שזה לגמרי חי. את חושבת שיש כאן הרבה עניין של בעיה תפיסתית שלנו כבני אדם. כי צמחים זזים וזזים מלא, אבל הם פשוט זזים לאט, לרוב. רוב המוחלט של התנועות הם מתוך גדילה. בגדילה זה לאט, ולכן זה נראה לנו סטטי. אבל אם נכנסים כאילו ליוטיוב ומסתכלים על כל מיני סרטי טיימלאפס מועצים, רואים שהם זזים המון. ונראה לי שאם היינו חיים באותן מהירויות כמו צמחים, אז זה נראה לנו כמו משהו שלגמרי חי ומתנהג ועושה דברים מעניינים, ולא היינו מתייחסים לזה כמו בלטה.
אז אם הצמחונים או הטבעונים אומרים שהם לא רוצים לאכול ביצים או פרה או דבר אחר, כי לחיות כואב, אז גם לצמח כנראה כואב, לא כשקוטפים אותו ואוכלים אותו. אז זה גם שיקול שאנחנו צריכים לקחת? לא יודע, נתחיל לאכול אבנים?
מה שאני לוקחת מהסיפור הזה, שזה הכל בשיקול דעת, כי אנחנו יודעים מה זה כאב כשאנחנו מסתכלים על עצמנו או על החיה שדומה לנו. אבל אם אנחנו נסתכל על סתם תולעת, כבר יותר קשה להגיד אם כואב או לא כואב, זה לא הגדרות מדויקות כל כך. ולכן אני מעדיפה למנע מלהיכנס לזה. אבל כן, מבחינתי, זה אומר שפשוט צריך לכבד את הכל, כל מה שאנחנו אוכלים, ולהגיד תודה.
עד כמה התחום הזה באמת מתפתח בשנים האחרונות? זה מחקרים חדשים שנעשים בתחום הזה, או שבמשך שנים כל פעם עוד דרווין דיבר על זה שכנראה הצמח שומע, ועכשיו את הצלחת להוכיח את זה?
זה עכשיו תקופה של פריצה, אני חושבת, של מדעי הצמח ושל ההסתכלות הזו על צמחים.
כן. מבחינת כיווני מחקר חדשים, עכשיו דיברנו על ספירה, על שמיעה, מה הבאה, ראייה, ריחות, מה מעניין אתכן?
אצלי במעבדה אני מסתכלת הרבה על תהליכים התנהגותיים בסיסיים. אז זה קבלת החלטות, אינטראקציה בין צמחים, תופעות של זיכרון, דברים כאלה. ואני שואלת את השאלות האלה, אבל דרך באמת התגובה שלהם בעיקר לאור ולגרביטציה. אני מתעסקת יותר בחלק ההתנהגותי.
ואחת ההשלכות של המחקר הזה, שאפשר על בסיס ההתנהגות של הצמח, לפתח רובוטים שמה הם ידעו לעשות?
אז הראינו שרובוטים קלאסיים, בדרך כלל הם באים בהשראה, מבחינת התנועה שלהם, בהשראה מעולם החי. משמע, הם מזיזים את כל הגוף שלהם מצד אחד לצד שני, עם רגליים או גלגלים.
זאת אומרת, ככה דמיינו אותם כבני אדם, כי זה מה שיותר נגיש
לנו. כן, בדיוק, כי זה מה שאנחנו רואים. הבעיה היא שכששמים רובוט כזה בשטח לא מובנה, נגיד הריסות, או משהו שיש בו בורות ומכשולים וכולי, הם לא מתפקדים מי יודע מה.
נופלים.
כן, בדיוק כמו שגם אנחנו, בני אדם וחיות, לא, מאוד מוגבלים בסיפור הזה. דירקטורית של הפרויקט הזה, גרובוט, ברברה מדזולאי, מאיטליה, והיא באה ואמרה, אוקיי, אולי הבעיה היא בהשראה. בואו נסתכל מי כן יודע לפתור בעיה כזאת. וצמחים מטפסים יודעים הרי טפס על כל דבר פחות או יותר. אין להם בעיה, כל מי שיש לו פסיפלורה בגינה שהשתלט לו על הבית מכיר את זה. גם יודעים לעבור על מכשולים וגם יודעים לחצות בורות נגיד. בג'ונגל בברזיל הם יודעים לעבור ממש עשרות מטרים של מרחק.
אבל מאוד לאט.
לאט, נכון. אבל העניין הוא שיש כאן משהו שהוא קונספטואלית מאוד מאוד שונה. כי התנועה באה מתוך הוספת חומר, זאת אומרת גדילה. שזה משהו שונה לגמרי. אז היא באה ואמרה, אוקיי, בואו ננסה לעשות רובוט שהוא גדל כמו צמח מטפס, ויש לו גם חיישנים. אם הצמח המטפס, המטרה שלו להגיע מהר למקור אור גבוה,
אז אותו דבר, גם הרובוט יכול ללכת לפי מקור אור.
בדיוק, או כל חיישן אחר שאתה רוצה. אתה יכול לשים לו חיישן של חום, נגיד אתה מחפש מישהו, זאת תהיה בעיית החיפוש שהוא צריך לפתור. המטרה היא כמובן שהרובוט הזה גם יהיה אוטונומי. כמו צמח, כמו שצמח מטפס יודע להסתדר לבד, אתה לא צריך לבוא עם ג'ויסטיק ולהגיד לו, אותו דבר, המטרה היא שהרובוט הזה גם ידע לעשות את זה אוטונומית. אפשר לשאול, רגע, יש רובוטים ממש ממש מוצלחים בשוק, למה לא לקחת את הבקרה, כאילו את המוח, שכבר קיים, לעשות copy-paste ולהכניס לרובוט החדש. אז העניין הוא שיש כאן הבדל מהותי, כי ברובוטים קלאסיים, הגוף ידוע מראש, ועל כל מפרק לצורך העניין, יש חיישנים שיודעים בדיוק איזה כוחות אמורים להיות מופעלים. וכל דבר שסוטה ממה שהם מצפים, זה אומר שזה מישהו דחף אותי, נגיד. ואז אתה יודע לתקן. אבל ברובוט צומח, הגוף כל הזמן משתנה. ולא רק שהוא משתנה, אתה גם לא יודע לחזות איך הוא ישתנה, כי הוא יגדל הרי לעבר כל מיני גירויים חיצוניים. ואז אומר שכל מה שאנחנו מכירים מעולם הבקרה, בעצם הולך לפח. ואז בגלל זה אנחנו גם צריכים להבין איך צמח יודע לטפל בזה. כי הוא עצם זה שעץ גדל ישר, שיש לו שיווי משקל לצורך העניין, זה דבר ממש 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 לא טריוויאלי.
פה יהיה גם רובוט שגדל בעצם?
זאת המטרה, בהחלט, כן.
ואז מה הוא ידע לעשות?
יש כל מיני השלכות עתידיות. כרגע זה ברמה כל כך התחלתית שזה עוד לא עושה משהו פרקטי, אבל זה יכול להיות מבעיות של חיפוש. נגיד אתה רוצה לזרוק אותו בשטח ממש לא מוכר, ושיתחיל לגדול ולתאר את מה שהוא מוצא. זה יכול להיות לצורך העניין הצלה, מישהו שקלו בהריסות. וזה יכול להיות גם בהקשר של בנייה. כי אפשר לחשוב על כמה רובוטים גדלים כאלה, שבצורה משותפת מייצרים גשר, נגיד מצליחים לגדול לצד השני של נהר, או שזה דבר שגם באמת עושים, נגיד בהודו, אנשים משתמשים בשורשים חיים של עצי פיקוס, וגורמים להם לגדול לצד השני של הנהר, וככה יש מין גשרים חיים כאלה. אז כקונצפט זה לא לגמרי סיינס פיקשן מהבחינה הזאת.
אחרי שברור שצמחים הם לא חרשים לגמרי והם גם לא אילמים לגמרי, במובן האקוסטי, אז עתידים להתגלות עוד דברים.
אז טוב, בסוף נדע גם אם צמחים ופרחים מגיבים לבני אדם, לא?
הייתי מנחשת שבשנים הקרובות.
לילך עדני, יסמין מרוז, תודה רבה לשתכן.
תודה לך.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' שהיה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, תאים להתראות.